תגיד, ראית את הסיפור המטורף הזה עם המרגל מטאג'יקיסטן? בהרוז סובריגון?
כן, לגמרי מטורף. אזרח זר עם דרכון רוסי ששבק וימר ארזים עצרו אותו.
אבל מה שהכי גמר אותי זה מה שהוא אשכרה עשה פה. הוא צילם את מיקומי נפילות שטילים של איראן בזמן מבצע שאגת הארי.
בדיוק. ואבו עלי כתב על זה משהו כל כך נכון. האיראנים מתאמצים ומפעילים מרגלים בשביל להשיג תיעודים של נפילות, דברים שאנחנו, הישראלים, פשוט נותנים להם בחינם ברשת.
זה פשוט חזק מאיתנו, אה? יש הזעקה, יש פיצוץ, וכולם ישר מוציאים את הטלפון ומעלים לטלגרם או לסטורי. זה כמו אינסטינקט.
לגמרי, זה הפך להיות הרגל אוטומטי. המוח שלנו מתוכנת לחסוך באנרגיה קוגניטיבית, אז הוא הופך פעולות קבועות לאוטומטיות כדי לא להתאמץ בכל פעם מחדש.
רגע, אז אתה אומר שלצלם נפילות זה אשכרה הרגל נוירולוגי? זה לא סתם סקרנות?
זה שילוב, אבל המנגנון הוא הרגל לכל דבר. יש פה את לולאת ההרגל הקלאסית, הרמז, התשוקה, התגובה והגמול.
אוקיי, תסביר לי את זה במונחים של הלולאה הזו. מה הרמז פה?
הרמז הוא הבום, הרע של הפיצוץ או ההזעקה. התשוקה היא הצורך לדעת מה קרה, להרגיש בשליטה או פשוט לקבל תשומת לב.
והתגובה היא כמובן להוציא את הטלפון ולצלם.
והגמול? הלייקים, התגובות, התחושה שאני ראשון ששיתפתי. המוח מקבל מנת דופמין קטנה ומהירה.
מטורף! והכל קורה בגרעיני הבסיס של המוח, נכון? הבייזל גנגליה?
בול. שם מאוחסנים כל ההרגלים האלה. זה כבר לא עובר דרך המחשבה המודעת שלנו. זה פשוט קורה לבד.
אז איך שוברים את הלולאה הזאת? הרי זה מסכן את כולנו. המרגל הזה אשכרה השתמש בסרטונים האלה כדי לעזור לאיראן לכיוון טוב יותר.
הדרך הכי טובה לשנות הרגל היא לא להסתמך על כוח רצון. כוח רצון הוא משאב מוגבל. צריך לעצב את הסביבה מחדש. להוסיף חיכוך.
חיכוך? מה הכוונה?
להקשות פיזית על ביצוע הפעולה הרעה. למשל, כשאת נכנסת למרחב המוגן, להשאיר את הטלפון בתיק סגור, או אפילו בחדר השני. אם קשה לך להגיע אליו, החיכוך גדל, והסיכוי שתצלמי יורד דרמטית.
הבנתי. זה כמו שאם אני רוצה להפסיק לאכול שוקולד בלילה, אני פשוט לא קונה אותו הביתה.
בדיוק. עיצוב סביבה חזק בהרבה מכוח רצון.
ואפרופו איראן, ראית שהם כבר השיקו לוגו וסלוגן רשמיים להלוויה של חמינאי?
כן, למדנו ממנו. הם נערכים לזה כמו להפקת ענק. דימיטרי מדיידב מרוסיה אפילו מגיע כנציג של פוטין.
והם בלחץ היסטרי שם. מפקדת חתם על אנביה הזהירה מפני מיסקלקולציה של ישראל והרעב בזמן ההלוויה?
בטח שהם בלחץ. הם מפחדים שמישהו ינצל את ימי ההלוויה מהרביעי עד התשיעי ביולי כדי להנחית עליהם עוד מכה בזמן שהם פגיעים.
מעניין שדובר משרד החוץ הקטרי אמר שהשיחות בין הרעב לאיראן בדוחה יימשכו רק אחרי ההלוויה.
נכון, וזה מתחבר בדיוק למה שג'יי-די ון אס אמר השבוע על הפסקת האש.
רגע, מה הוא אמר בדיוק? שמעתי שהיו שם כותרות.
הוא אמר בריאיון, ואני מצטט, הפסקת האש מול איראן היא למעשה הפוגה אסטרטגית שנועדה לחדש את הספקת הנפט לשווקים העולמיים. הם פשוט משתמשים במסגר ההבנות כדי למלא מחדש את השוק.
והאיראנים ירו להגיב, נכון?
בטח. פרופסור מוחמד מרנדי אמר שהם כבר חידשו את המלאים שלהם והם מוכנים לרסק את כלכלת טראמפ. משחקי כוחות קלאסיים.
אבל חכה. שר החוץ האיראני, ארקג'י, בכלל הלך למקום אחר. הוא ציטט את שר הביטחון שלנו, ישראל קץ, שאמר שמג'טבה חמינאי מיועד לחיסול.
וארקג'י הבטיח תגובה עוצמתית ומיידית על עצם האיום הזה.
נו, אז לפי הלוגיקה שלו, הכדור אצלם ביד עכשיו. נראה אם תהיה תגובה מיידית או שהם סתם מדברים.
בדרך כלל הם מעדיפים לחכות. זה שוב מחזיר אותנו לעניין של הרגלים ודפוסים קבועים. איראן עובדת לפי דפוסי תגובה קבועים, אבל לפעמים הדפוס הזה נשבר כשהלחץ גדול מדי.
תגיד, מה עם המשלחת הישראלית לוונצואלה? זה הפתיע אותי לגמרי כשראיתי את זה.
לגמרי הפתעה. רעידת אדמה קשה מאוד שם,
מעל 2,200 הרוגים, וישראל שלחה משלחת סיוע רשמית לקרקס.
זו נוכחות רשמית ראשונה מאז ניתוק היחסים ב-2009.
כן. קציני צהל נצפו בבתי מלון בקרקס, משתמשים ברחפנים וטכנולוגיה ישראלית כדי לאתר ניצולים מתחת להריסות.
מדהים איך אסונות טבע יכולים לשבור חומות דיפלומטיות בשנייה.
זה בדיוק העניין של שינוי זהות. לפעמים קורה אירוע כל כך מטלטל שהוא מכריח מדינה לשנות את הדרך שבה היא מגדירה את עצמה ואת השותפים שלה.
ואם כבר שותפויות מעניינות, מה קורה בלבנון? נשיא לבנון, ג'וזף און, עובד קשה על ההסכם איתנו.
הוא בבליץ של פגישות עם איגודות עורכי דין כדי לייצר לגיטימציה משפטית וציבורית להסכם שנחתם עם ישראל. הוא מנסה להראות לציבור הלבנוני שזה הדבר הנכון עבורם.
ואבו עלה כתב שראש ממשלת יוון אפילו התקשר לאון להביע תמיכה ולהציע סיוע.
לגמרי. הוא ציין שיש פה חיבור אינטרסים סופר מעניין. יוון, ישראל, לבנון וקפריסין. ציר חדש בים התיכון.
הלוואי שזה יחזיק מעמד. אבל בלבנון, כמו בלבנון, יש תמיד גם את הסיפורים האזויים מהצד. ראית את האבא בצפון לבנון?
אוי, כן. הבת שלו נכשלה בבחינות, אז הוא הלך והרביץ למנהל התיכון עם מקל.
אשכרה. במקום לעזור לילדה לפתח הרגלי למידה, הוא פשוט הלך להרביץ למנהל.
נו, זה קלאסי. כשאין לך הרגלים נכונים להתמודדות עם כישלון, אתה מגיב באלימות ומאשים את המערכת.
בוא נעבור לעזה. יש שם התקדמות משמעותית עם הקו הצהוב, נכון?
כן. מקורות עזתיים פרסמו תמונות של בטונדות של הקו הצהוב במערב בית להיה, ממש קרוב לחוף הים, על הדרך שמגיעה מזיקים.
זאת אומרת שהם הגיעו לים. השטח בשליטת ישראל גדל, על חשבון השטח של חמאס.
בדיוק, וזה יוצר לחץ פנימי עצום בתוך חמאס. ראינו את זה גם עם ההוצאה להורג של מי שהם הגדירו כמשטאפ בכיר.
מוסטפא מנאנה? זה סיפור מטורף. הוא היה קצין במודיעין המסכל של הרשות הפלסטינית, וקרוב משפחה של עז א-דין אל-חדד, מפקד הזרוע הצבאית של חמאס.
נכון, הוא היה נשוי לאחותו של חתנו של אל-חדד. לפי חמאס, הוא דיווח לישראל על היציאה של אל-חדד דקה לפני החיסול, ואפילו הלך לבית החולים לוודא שהוא מת, כדי להעביר דיווח סופי.
והם טוענים שהוא עזר לחסל 37 בכירים בחמאס לאורך המלחמה.
37 בכירים? זה מספר לא נתפס. הבן אדם אשכרה ניהל חיים כפולים תחת סיכון מטורף כל יום.
וואו, זה דורש משמעת עצמית והרגלים של ברזל. לחשוב על הלחץ הפסיכולוגי של לעשות את זה יום אחרי יום.
לגמרי. ההרגל שלו היה לשרוד ולפעול מתחת לרדאר. אבל בסוף חמאס תפסו והוציאו אותו להורג.
עצוב. ובזמן שזה קורה, חמאס מפרסם כרוזים זועמים על חוק המואזין שעבר בכנסת בקריאה טרומית.
כן, הם קוראים לזה הסלמה חמורה במלחמת הדת ופגיעה בחופש הפולחן.
טוב, הם תמיד מחפשים סיבות להבעיר את השטח. זה הדפוס הקבוע שלהם.
בדיוק. זה מחזיר אותנו למושג של זהות. חמאס מנסה כל הזמן לחזק את הזהות הדתית קיצונית שלו כדי לגייס תמיכה.
ואם מדברים על זהות, שמעת על אבו מוחמד אל-ג'ולני בסוריה? דאש פרוגרסיבי?
זה אחד הסיפורים הכי משעשעים. ג'ולני, שהיה פעם פעיל דאש בכיר, מינה את השחקנית הסורית רוזינה הדקני לפרלמנט.
והיא בכלל מוסלמית שלא אותה חיג'אב.
כן, הוא מינה אותה ועוד 14 נשים כדי להראות ייצוג נשי. הוא פשוט קורץ למערב, מנסה לשנות את המיתוג שלו.
זה אשכרה ניסיון לשנות זהות חיצונית, בלי לשנות את המהות הפנימית.
נכון מאוד. הרי בבניית הרגלים, שינוי אמיתי מגיע מבפנים, מהזהות. אתה צריך לשאול את עצמך, מי אני רוצה להיות, ולא רק מה אני רוצה להשיג. ג'ולני מנסה לעשות קיצור דרך, לשנות את התפאורה כדי שהמערב יחשוב שהוא השתנה.
אבל כולם יודעים מי הוא באמת. אי אפשר לזייף את זה לאורך זמן אם ההרגלים הבסיסיים של הארגון שלך נשארים אותם הרגלים קיצוניים.
בדיוק. זה כמו מישהו שמנסה להציג את עצמו כספורטאי, אבל ממשיך לאכול ג'אנק פוד ולא להתאמן.
בסוף המציאות תתפח לו על הפנים.
זה מזכיר לי את הרעיון של מישור הפוטנציאל החבוי. לפעמים אנחנו מנסים לשנות הרגלים ולא רואים תוצאות מיד, אז אנחנו מתייאשים.
נכון, אנשים מצפים שההתקדמות תהיה ליניארית. הם חושבים, התאמנתי שבוע, למה אין לי קוביות בבטן? אבל השינוי האמיתי נצבר מתחת לפני השטח, ורק אחרי תקופה מסוימת יש פריצה דרמטית.
כמו עם המנהרות באספהן. ראית את צילומי הלוויין החדשים של חברת ונטור?
כן, הכניסות למנהרות במתקן הגרעיני עדיין חסומות לחלוטין באפר, מאז התקיפות של ישראל והאמריקאים ב-2025. האיראנים מילאו אותן באפר כדי להגן על האורניום המועשר.
אז הם בעצם קברו את זה ומחכים?
בדיוק, הם משקיעים מאמץ עצום מתחת לפני השטח, מחכים לרגע הנכון.
טוב, אז מה הטייקאווי שלנו להיום לגבי הרגליים? איך אנחנו לוקחים את כל המידע הזה ומשפרים את החיים שלנו?
הצעד הראשון והכי פשוט הוא שיטת הערמת הרגלים, habit stacking, להצמיד הרגל חדש להרגל קיים. למשל, בכל פעם שאתה שומע אזעקה ונכנס למרחב המוגן, שזה הרגל קיים, ההרגל החדש יהיה להניח את הטלפון בכיס ולא לגעת בו.
פשוט ומציל חיים. פשוט לא לתת למרגלים את מה שהם רוצים בחינם.
בדיוק. תעצבו את הסביבה שלכם ככה שתקשה עליכם לעשות טעויות.
מעולה. תודה רבה. היה מרתק כרגיל.
בשמחה. נתראה בפרק הבא.